שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם במאמר סוד העיבור לידה, עמוד 51, הגענו לכותרת שער ה-50. ניתן למצוא את חומר הלימוד ולשלוח את השאלות שלכם לאתר kam.co.il, שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, עמוד 51, מאמר סוד העיבור לידה, טור א', כותרת שער ה-50. וזה סוד הכתוב, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. כי משה רבנו השיג את סוד העיבור, כלומר, כל הבחינות שמעילה לטאטה בתכלית השלמות, המכונה אחוריים של עולמות הרוחניים. ולא היה חסר לו, אלא להסתכל גם בפנים, דהיינו, לראות כל העתיד עד גמרו של התיקון, המכונה נון שערי בינה. כי קומת הבינה היא 100 שערים, שבינה מכונה בלשון המקובלים בשם אימא, להיותה אימא של כל העולם כולו. שהזוכה להשיג כל 100 שערים שבה, זוכה להתגלות השלמות. כי 50 שעריהם מאחור הם סוד העיבור, דהיינו המהלך מעילה לטאטה, וחמישים שעריהם מלפנים הם דרך ההתפתחות המחויבת עד גמר התיקון, שאז מלאה הארץ דעה את השם. וכן, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם. וזה שהתפלל משה רבנו, הראני נא את כבודך, דהיינו כל 50 שערי בינה שמפנים. ואמר לו השם, וראית את אחוריי. די לך שאתה רואה את כל 50 שבאחוריי, בבחינת מעילה לטאטה, ופניי לא יראו, כי לא תראה את כל 50 שמפנים, כי לא יראני האדם וחי. כלומר, לפני שמגיע הזמן המוכשר, שיסתגלו הכלים ויתפתחו בכל שלמותם. ומטרם זה, מוכרח הוא למות על ידי הראייה הזאת, כי הכלים לא יוכלו לקבל האור הגדול הזה ויתבטלו. וזה שכתוב, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה, חסר אחד. וברוחניות אינו נוהג חיסרון, אלא או כולו או לא כלום. כעניין נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. אבל לעת קץ שיגדלו מידת הכלים ויתפתחו בשיעורם הרצוי, אז יהיו ראויים להשגת שער הנון. גם תדע אשר יש 2 מיני השגות, נבואה וחוכמה. מצד החוכמה השיג משה כמו כל החכמים, אבל מצד הנבואה לא היה יכול להשיג. ועל דבר זה אמרו חז"ל, חכם עדיף מנביא. וכן אמרו ששלמה השיג שער הנון.
טוב, אנחנו לא כל כך מבינים בדברים האלו, אז יש פה... פנים ואחוריים של המדרגה ומדרגת בינה שהיא בתוכה מגלה את הכתר ומגלה את הכתר דווקא בזכות שהמלכות עולה אליה. והשאלה כאן גם כן באיזה צורה אפשר להשיג את זה לפני גמר תיקון הכללי. הצורה הזאת קיימת, אבל בפועל אפשר להשיג זה כמו ש נו, ישנה המערכת והיא מתגלה, אז אבל זה כמו אוט, נגיד, שהוא עומד, שלא יכול, שאי אפשר להתניע אותו. שעדיין הכלים הם לא השיגו בפועל כל הכלים האלה, פתרח פעמים, מה שהיו צריכים להשיג. כי לא מוסיפים את החומר דלק משלהם, מתוך המן שמעלים. זה נקרא משלהם, ודאי שבא מהאור, אבל לפי בקשת תחתו. לכן אי אפשר להשיג את הצורה הזאת של לקבל אל מנת להשפיע במלואה. המשה הוא מסיק להשפיע אל מנת להשפיע במלואו, הוא מסיק לקבל אל מנת להשפיע מה שצריכים כדי לשרת לדרגת הבינה, לדרגת גלגלת עיניים. לכן הוא, דרגתו הוא כמנהיג העם, עם ישראל, ולארץ ישראל לא יכול להיכנס, דווקא הוא לא יכול להיכנס, כמו לא יכלו להיכנס כל הדור המדבר, שמפני שגילו, אי אפשר היה אחרת, אבל מפני שגילו את הרצונות שלהם כאלו שבהם היו, בהם השתמשו אחר כך כדי לשרת לאומות העולם, כדי להשיג גמר תיקון הכללי. לכן ההבחנות האלה צריכים למות ולא להיכנס לארץ ישראל, כי עדיין לא הגיע התהליך הזה כדי לגלות את החלק הזה מהמלכות הכללית. אותו דבר הרב משה, שגילה את דרגת הבינה במלואה, כן, 50 שערי בינה, 50 חסר אחד, זה, ואז לכן אין לו יותר מה למסור לעם ישראל, זאת אומרת לכלים דהשפעה, שהם מטפלים ברצון שלהם, שזה שייך עדיין לדרגת הבינה. ופנים אי אפשר לגלות לדרגה הזאת, כי הפנים זה כבר נקרא שצריכים להצטרף לדרגת ישראל כל אומות העולם, שזה רק אחרי בניית בתי מקדשים ושבירתם וגאולה שלמה. אז יתגלה, אז תתגלה דרגת משה, ושוב תביא את כל העולם באלו שנקראים ישר כל הקודם, שהם יתוקנו את הכל. אז תתגלה הפנים, דרגת הפנים. לכן שער החמישים הוא שער שמטפל כבר בחצי עליון שמבינה ומעלה, כשבינה משתוקקת באמת לדמות בפועל להכתר ולא מסוגלת, כי זה צריך ביטול צמצום בית. וכל העבודה שלנו היא במלכות שעולה לבינה, ורק בבינה היא מעלה, רק לבינה היא מעלה את עצמה, ולכן בינה היא בונה את האחב שלה, וכשיגמרו לתקן את האחב דעלייה, מה שנקרא, כל הכלים דקבלה שיכולים להתקלל בתוך בינה, בתוך האימא, אז יבוא כבר שלב של הגאולה השלמה, שכבר כל הכלים האלה שבנו בבינה, זה נקרא צירוף של אומות העולם לדרגת ישראל. זאת אומרת ש לא יצאו ישראל לגלות, זאת אומרת נפלו כל הכלים לדרגת המלכות ולמטה לקליפות, אלה כדי לצרף להם נשמות נשמות הגויים, לעלות כל הכלים דקבלה האפשריים לדרגת הבינה. וכשזה קורה, זה עבודה שאנחנו צריכים לעשות על ידי הפצה, אז שמעלים את כל הכלים האלה לדרגת הבינה, מתגלה האור הגדול כנגד הכלים שאי אפשר לעלות, וזה כבר נקרא מלך המשיח בעצמו. התקופה הזאת כולה היא נקרא ימות המשיח. אז בסוף התקופה הזאת, כשמגלים את הכל לאחב דעלייה, אז שזה עבודה עדיין שנקראת עבודה בארץ ישראל, אז מתגלה העבודה של ארץ ישראל מתפשטת בכל העולם. זאת אומרת, בינה יורדת למלכות, זה נקרא מלכות ישראל, ואז מתגלה דרגת משה רבנו, כל היתר 50 שערים הנותרים, כביכול, כן? מבינה עד לכתר. כן, אם יש... אין כאן מה להוסיף, זה דברים... עברנו על זה הרבה פעמים. כן.
למה משה מת? למה אי אפשר רק להוסיף אחרי זה? למה צריך הפסקה? למה הוא מת, משה?
דרגת המשה זה דרגת... מת זה נקרא, הסתלק עכשיו משימוש. זה ברור, כן? לא מיטה ולא חיים ולא חיות ולא זה כמו שאצלנו, אלה משתמשים, נקרא חי, לא משתמשים, זה נקרא מת, בכל התכונות האלו. אז מפני שלא יכולים להשתמש, זה בינה שהגיעה לשלמותה, ועכשיו כשנכנסים לארץ ישראל, צריכים להתחיל לעבוד עם עליית המלכות, ממש לבינה. כן? נכנסים לארץ ישראל. זאת אומרת, כל הכלים דבינה שבנו במדבר, בנו גלגלת ועיניים דבינה. עכשיו מתחילים בארץ ישראל לכבוש את ארץ ישראל, לבנות אחב דעלייה ששייך לבינה. ו... זה כבר לא שייך למשה. למשה שייכת כבר דרגה שבינה יורדת למלכות. 50 שערים הוא קיבל. ולכן אין כאן עבודה עם התכונה שלו. חייבים להתחיל עם התכונות האלו של ירידת בינה ועבודת הבינה עם האחאב, שזה כבר יהושע. זאת אומרת, עם האגו, עם הרצון לקבל, משה זה שייך רק לבינה, או עלייה ממלכות לבינה, או עלייה מבינה עד הכתר, שזה יתגלה אחר כך.
כתוב פה שחכם ונביא זה דרגות רוחניות?
חכם עדיף מנביא, זה מפני שנבואה זה דרגה שוודאי שמשיגים על ידי העבודה העצמית של האדם, אם אפשר להגיד שזה, נו כן, אבל עושה את המאמצים ומגיע לדרגת הנבואה. אבל חכם זה דרגה הבאה. זה לא שמבטל את נבואה, לא שזה יש שני דרכים, אתה הולך להיות או חכם או נביא. אלה חלק מהדרך זה נבואה, וחלק למעלה מזה, נבואה זה עד דרגת משה רבנו הגדול מהנביאים. אין לנו מנהיג יותר גדול ממנו בהיסטוריה. אז משה הוא, דרגתו הוא... אז והוא נביא. החכם עדיף מנביא נקרא זה בדיוק שעוד 50 שערים הנותרים, כאילו מבינה שעולה עד הקטר בזה שהיא בינה יורדת למלכות, ברור, כן? שדרגת המושה זה חזה דבינה, כביכול. כן? שרוצה להמשיך, להמשיך להיכנס לארץ ישראל, לרצון להפוך אותו לישר כל ממש, אז ברצון הזה הוא עולה באור חוזר שלו עד הקטר, מבינה עד הקטר. זה אי אפשר, כי זה חסרה התכללות של מלכות ובינה. כן? לא מספיק שהיו אצל פרו ויוצאים מהפרו, אלה צריכים להתכלל עם הכלים האלה. אז צריכים לשבור את השני בתי המקדשים. זאת אומרת, שמביאים את הדרגה הזאת של, של המלכות לבינה, זה לא מספיק. צריכים לשבור אותם מדרגת הבינה, ואחר כך להקים את הדרגות האלה השבורות בחזרה, אז הם יהיו כבר בהתכללות, שיצאו מהמצרים לא נכללו עם הפרו. גנבו את הכלים כאילו, זאת אומרת, רצונות דלקבל ורצונות דלהשפיע נמצאים יחד בדרגת הבינה, זאת אומרת, רצונות דלקבל נמצאים בצמצום, מצומצמים, ורצונות דלהשפיע שולטים עליהם. אתה מבין? אז זה לא, זה לא שנמצאים יחד. נגיד, אתה ואני, אני דרגת בינה, אתה דרגת מלכות, אתה סותם את עצמך, ואני עובד. אתה יכול להיות לידי מפני שאתה נמצא בדרגת העיבור, בגלל שאתה בצמצום, אבל זה לא נקרא שאנחנו נכללים זה מזה, שהרצונות, המחשבות, התכונות שלנו כך, כך נמצאים זה בזה. לכן חייבת להיות כאן שבירה, התכללות. אי אפשר שני דברים שהתכללו זה בזה, אם הם מנוגדים ואין משהו מקשר ביניהם. אז יוצא כך, שכשבורחים עם הכלים מהפרו, מתנתקים מהכלים האלה משך 40 שנות המדבר, נכנסים לארץ ישראל, הכוונה היא שכלים האלה נמצאים איתם, אבל הם נמצאים בצמצום, ופועלת רק דרגת בינה. עכשיו בארץ ישראל מה שעושים, מלחמת הכיבוש, כל הדברים האלה, וזאת אומרת, הם, המטרה עכשיו בדרגת ארץ ישראל זה לבנות על פני אותה המלכות, על פני אותם הכלים שגנבו בעצם, לקחו מהמצרים, שיעלו לבינה. הם נמצאים בבינה בצורה מחויבת, שמחזיקים אותם בכוח ההשפעה, באמונה למעלה מהדעת, אבל לא משתמשים עדיין בשום דעת. ואז בונים בתי המקדשים האלו בצורה כזאת שהכלים דקבלה נמצאים בפנים ללא שימוש. זה נקרא שמנקים את ארץ ישראל מכל אומות העולם, ובונים בית המקדש ושליטה גמורה של הכלים דהשפעה. ברגע שגומרים איזה מדרגה בכל מצב ומצב, מיד מתגלה איזה הפרעה. או באים כל מיני השכנים שכל הזמן מסתובבים ככה כמו ליסטים סביבה, ככה בגבולות. או ש... נו, כמו שאצלנו, כן? ברגע שאתה משיג משהו, מיד בא לך הפרעה. וכך זה מתחיל עניין של השבירה. זאת אומרת, זה חדירה. כמו נגיד בניין, יש לו סדקים, יש לו כל מיני דברים, חודרים שם מים וכל, ועד שהוא מתפרק. זה כך, קצת דומה לזה. זאת אומרת, אמנם שיש בית המקדש, אבל הוא מתחיל כך לאט לאט כבר. עדיין שרואים בניין יפה והכל, אבל מיד אחרי שבונים, מיד אין הפסקות, אין עצירה ברוחניות. וזה הולך ונהרס. נהרס הראשון, נהרס השני. זאת אומרת, דווקא בדברים האלו אנחנו משיגים ערבוביה של כלים דקבלה וכלים דהשפעה, של בינה, של המלכות שהייתה בבינה, והייתה בצורה נסתרת כאילו, מצומצמת, ובינה הייתה שולטת עליה. זהו. עכשיו, בינה עם המלכות הזאת התערבה. שהתערבה בינה ומלכות שבבינה, שבבינה, לא נלחמו נגד רומאים, ולא נלחמו נגד היוונים. נלחמו נגד עצמם, היוונים והרומאים הפנימיים. ובזה הפסידו. וחיצוניות זה רק תוצאה. אז באו יוונים פעם, אחר כך באו רומאים בסופו של דבר, הציעו אותם בכוח מארץ ישראל להתקלל באומות העולם. אין? אז הם יוצאים להתקלל כלים השבורים האלו ל-2000 שנות הגלות. למלכות האמיתית. ומלכות האמיתית זה גם כן לא היא האמיתית, אלא היא קצת נמצאת בהכנה. ההכנה באה על ידי דתות. שבין האומות האלו, כן, גם נוצרות וגם אסלאם, קו שמאל, קו ימין, קליפת ימין וקליפת שמאל, באים ונמצאים. וזה כבר מגיע עד שנגמרת התקללות. נגמרת התקללות. 2000 שנה זה לפי השורש של 2000, זה העולמות, כל עולם נקרא 2000. זהו, כשנגמרת התקללות, אז מתחילה עבודה. שוב, לפי אותם השלבים שעברנו קודם, שקודם מוצאים את הגלגלות ועיניים, ואחר כך התקללות אחת בגלגלת ועיניים, ואחר כך כבר, אבל כבר הכל מעורבב, שבכל חלק יש לך כל החלקים של של הסוגי הרצון לקבל, סוגי הנשמות. ולכן עכשיו אין שבירה, רק תיקון. רק לעלות, 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 אבל ומה שמתגלה עכשיו, על ידי מאור שכל הזמן מאיר יותר ויותר, מתגלים הכלים לפי דרגות. האור כבר מסנן אותם, איזה כלים צריכים, באיזה תהליך, זאת אומרת, באיזה סדר, בתור, להגיע לתיקון. כן?
מה זאת אומרת ההכנה נעשתה על ידי הדתות? לא הבנתי את המושג הזה.
אני לא רוצה כל כך איזה...
קצת לפתוח, לא, אני לא מבין מה זה. הכנה זה הכנה.
זה אנשים שהם לא מוכנים, הם יקבלו את זה כאיזה פגיעה, כאיזה זלזול. לא, אני לא רוצה.
אוקיי.
רק אתם תחשבו לבד. אסלאם זה נקרא קליפת ימין, נוצרות קליפת שמאל, ויהדות העממית. גם כן קליפת דקף האמצעי, ואנחנו צריכים להביא את הדברים האלה לקו ימין וקו שמאל וקו אמצעי התיאורים הרוחניים. אז בינתיים ג' קווים הללו בתור הקליפות, זאת אומרת, מה זה קליפות? בזה שפועל בהם רצון לקבל בלבד, בצורות כאלה שהם שצורות האלה נקראות דתות, כן? הם מכינות את בני האדם מקרבות את האדם בצורה ישירה והפוכה, כי זה קליפות. מה זה קליפה? שקדושה נמצאת במשהו, אבל שולטת בעצם הרצון לקבל, שולט. כן? ואז בכל זאת הם מכינות בזמן הגלות, מכינות את הנשמות לתיקון. וודאי שכשמגיע הזמן הגאולה, אז כולם מתעוררות, הדתות האלו, ולא רוצות לתת לשיטת התיקון, לחוכמת הקבלה להתגלות. כל שלושתן, זה ברור. זה מה שאנחנו עוד לא כל כך רואים, אבל צריכים להיות מוכנים לזה. כן.
דווקא אני רואה את זה יפה מאוד מה שאתה עכשיו, אתה אמרת, אבל הנושא שאנחנו מדברים, שאומרים בכלל בציבור, אומרים דרגת נביא. מה זה אומר דרגת נביא? אתה תקופת הנביאים. יש קשר בין הדברים?
כן.
מהו הקשר?
קשר שבבירור הנשמות, מקל לכבד, יצאו קודם דרגות האבות, אחר כך בנים, ואחר כך אנחנו יודעים, זה נקרא ירידת הדורות. כן? אז כל האלו הראשונים, אחרונים, וכו' וכו'. בתקופות, מה זה בתקופות האלה? אתה יכול לפתוח, יש כאלה גרפים אפילו שמציירים לך, אין לפי הציר הזמן, תיקוני הרצון לקבל, באיזה שכבות, הוא עובר תיקון, הרצון לקבל לכללי. ובהתאם לזיקוק שלו, ככללי, הוא מגיע לדרגת התיקון מסוימת. אז דרגות התיקון האלו הם כוללים בתוכם גם דרגה הזאת שנקרא נביא. נביא מי שנמצא בקשר ישיר עם הבורא. לא ישיר פנים אל פנים, כמו שמשה ביקש. אלא בקשר. או בדרגת בינה, או אפילו בדרגת חוכמה, אבל גם כן דרגת חוכמה, זה לא מדובר על זה שהוא מבקש גילוי, זאת אומרת, גילוי התיקונים מבינה ומעלה. זה עדיין בהתכללות. בינה ומלכות. המשה ביקש הלאה ללכת, להמשיך לגמר התיקון. אנחנו מדברים על הגילוי החוכמה, על פני החסדים, זה הכל לא במלכות האמיתית, אלא בחבדי עלייה. כן.
הייתי רוצה לגעת בנקודות ששייכים יותר לעבודה שלנו.
נו.
רב התחיל להסביר לנו, בתחילת הדברים היה את העניין של הנקודה במרכז, למצוא את היחס הנכון לנקודה השחורה, איך, ושהוא מגיע למרכז, אז איזושהי פעולה שאנחנו עושים. ואחרי זה בהמשך היה את העניין של העלאת מן, שזה... ומה שהבנתי מרב, שזה, יש בזה גם צד של נפעל, שאנחנו נפעלים, אבל הלשון של רב,
שאלה, מתי מתגלה הנקודה הזאת? מה הסימנים שהיא מתגלה?
לא, לא בשביל לדעת מתי. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? איך אנחנו בוררים? נגיד, בעלת מן יש את העניין של לברור צורות, ככה אני הבנתי מדברי רב. הפעולות עצמם, איך אנחנו יכולים, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? למדנו ממש דברים נקודתיים על העשייה האמיתית
שלנו. עלינו להגיע, אנחנו כל הזמן מטפלים בנקודה המרכזית בלבד. כל העולם וכל המציאות היא מסתובבת סביב הנקודה האמצעית. לברר אותה, לנקות אותה, ולהתחיל לבנות נקודה. על סביבה כבר צורות אדומות לבורא. הנקודה הזאת היא מתגלה לאט לאט. הגילוי שלה הראשון זה שאדם מרגיש שהוא שואל מה טעם בחיי. אבל מתי היא באמת מתגלה? מתי שאדם ממש מרגיש ש מה שקרה עד כה ומה שיקרה מכאן והלאה, זה הכל בא מהבורא. והוא מסובב לו כל מה ש... כל מה שקרה וקורה ויקרה, אך ורק כדי שאדם יוותר על כל האי הסכמה שלו עם הבורא, על העבר, הווה ועתיד, ומעל האי הסכמה הזאת יקבל את ההשגחה והנהגה בלב שלם. זה כולל כל הצרות ואיומים ודברים שרק יכולים להיות בעולם, לעת עתה מה שיכול להתגלות באדם, זאת אומרת, בצורה השחורה כלפי הרצון לקבל שלו, והוא מעל זה בונה את היחס שלו כלבן, מלבן אותה. אין לי מילים כל כך, אבל הנקודת התחלת היחס כזה לכל ההנהגה והשגחה שנבנה על פני כל הצורות הנוראיות שהאדם עד כה מבין מה מרגיש, היא תחילת הגילוי הנקודה שבלב. וממנה והלאה כבר הוא משתדל להיות כל הזמן בקשר עמה, ולא בגלל שאז מרגיש את עצמו טוב, או יכול להצדיק את הבורא ובזה להרגיש את עצמו טוב וכו' וכו'. אלה ישנה כבר איזה דרך או איזה מגע עם גילוי הבינה שתכונת הבינה מתחילה בו להתגלות.
כן. מה שאני מבין מרב, שהפעולה שלנו שאנחנו עושים...
זה לא פשוט. זה
לא פשוט.
נקודה הזאת,
אני אעצור פה,
עד שהיא מתגלה, זה הרבה צרות צריכים, צריכים לעבור. הרבה בירורים.
אפשר כן. להעמיק עם זה עוד או שצריך
לא, לעצור? לא. זה, ככה לתתם, זה מספיק. בסדר? נו, ברוך השם, כולם... כן.
דן ממודיעין שואל, מה השוני בינינו לבין דור המדבר? האם גם הדור שלנו יצטרך להתחלף?
לא, אנחנו נמצאים כאן כבר במצב שבאמת בפועל מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. כי עד כה, כמו שגם כן בעל הסולם כותב, הכל תלוי בהצלחתנו. אנחנו צריכים להבין ש... אמנם שהכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. אז אמנם שדווקא היצרה בא ואומר שהכל זה מלמעלה, שב אל תעשה, וזה לא נכון. אנחנו צריכים לעשות כל הפעולות, רק מה שאפשר, וממש לחפש איפה אנחנו עוד יכולים לגלות את ההתכללות, ולהעלות אותה לתיקון. והתגלות אנחנו מגלים על ידי הפצה. ולכן זה בעצם העבודה שלנו. אין ירידה יותר, יש רק תקופה של גאולה שלמה, זהו. רק התקופה הזאת יכולה להיות ממושכת או קצרה, נוחה או חס ושלום מלאה יסורים, כי שבה דווקא מתגלים כלים הכי כבדים. כן.
אייל מהמרכז שאומר, רב, יש מצבים בהם האדם לא מסוגל להצדיק בשום צורה, לא משנה כמה מנסה, אבל יודע שצריך. מה לעשות באותו הרגע?
בכל התהליך שלנו לא מתחשבים עם זה מה שקורה עם האדם בפועל, אלא מתחשבים עד כמה שהוא השקיע בזה מאמץ שהיה תלוי בו. נגיד, נגיד, הוא עשה מאמץ מה שהיה צריך לתת, לעשות, ותמורת זה קיבל ירידה גדולה מאוד. ואז ממנה הוא יכול להתחיל לעלות, להוציא המון, ככה, מכרי זהב, שצריכים לרדת יותר עמוק. אז ככה זה, אין ירידה, באמת, אין יותר שבירות. יש התקללות, אבל התקללות מאיתנו. שאנחנו בעצם צריכים להגיע מדרגת הבינה, כמה שאנחנו נמצאים בה, או חזין בה, ולהגיע עם הדרגה הזאת, עם הידיעה הזאת, אפילו בצורה חיצונית, כמו שיטת התיקון האינטגרלי, לכל העמים, ככה בצורה החיצונה ביותר. נו, עמיקה, בוא נראה אותך.
רב, אנחנו לומדים שני דברים.
שני משפטים אנחנו לומדים.
אין מקצת ברוחניות ואין מיעוט ברוחניות. מקצת, הכוונה, לא יכול להיות מצב שהוא רק חצי, נאמר, טוב וחצי רע. חייב להיות או טוב לגמרי או רע לגמרי.
של אותה המדרגה.
של אותה המדרגה, ברור. ואין מיעוט ברוחניות במצב שאתה משיג, נאמר, משהו חדש, אתה לא מאבד את המשהו הקודם שהשגת על פניו. ובהתקללות...
ועל פני זה מה אתה שואל?
על פני זה אני שואל, בהתקללות הרי לא מתקיימים, המצב הזה לא מתקיים. אנחנו, אם אנחנו...
אתה היית בהתקללות שאתה אומר כך?
אני מדבר על ההתקללות ששמעתי עכשיו מהרב, ששמעתי ממך.
מה?
על ההתקללות הזאת של... להיחלל באיזשהם רצונות של נאמר
שאתה הולך ונכלל בפעולות שלך שאתה עושה קטנות על עצמך כדי להתקשר לתחתון. עשית את זה פעם שאתה רוצה כאן להביא לי איזה חידוש? פעולה מכוונת של העליון, כמו שאבא כלפי ילד. אבא מאבד בזה משהו, הופך להיות מטומטם, הוא הופך להיות טיפש כמו הילד הקטן?
לא חייב דוגמה של אבא ובן.
אני רוצה את זה. כל היתר בך זה פילוסופיה, וזה דוגמה מהחיים.
בסדר, אז נאמר בסוג ההתקללות הזאת, אתה יכול להתקלל באיזשהו הלך מחשבה של ילד, וגם להיות בתוכו. הרי זה משהו שאנחנו לומדים...
נו, אז מה, אז אתה מאבד דרגה שלך או לא?
אז זה מה שאני שואל, פה מתקיים...
אין פה מה לשאול, שף, וזהו. שף, ותחשוב, איך זה יכול להיות? שום דבר לא נעלם. זאת הדוגמה, דרגת אבא לא נעלמת. הולך, הוא עושה מעצמו פרצוף נוסף הקטנות, כן? שערות, לא חשוב מה, וזה, בזה הוא מטפל בהקטן.
אז מה זה אין במקצת ברוחניות? אני לא יכול להיות
גם לא קצת... שייך, זה לא שייך לזה בכלל?
למה?
זה אתה מושך כלל לאחד, למשהו אחר, לגמרי. אין מקצת ברוחניות, אין פחות ואין יותר מהפרצוף שלם. עשר ספירות.
זאת אומרת, על פי הדוגמה שלך, אני חייב להיות גם לגמרי באותו מישור כמו הילד, וגם לגמרי כמו האבא שלו. אני חייב להחזיק בשני הקצוות האלה.
זה שני פרצופים שנמצאים, יכול להיות שבאדם אחד, כן?
זאת אומרת שזה לא שזה איזושהי חלוקה כזאת פנימית, אלא שיש את הפרצוף הזה ויש את הפרצוף הזה.
איך אחרת?
אז השאלה היא כאילו, אז מה, אז איפה...
לכן זה נקרא שערות, לכן זה נקרא לבוש. איך עולם הניקודים לגבי שק? אתה רואה עד כמה שאתה מתנתק מהחומר שאתה כל כך מכבד אותו? לתוך השכל שלך שהוא השולט ומבלבל אותך. בכל פרצוף יש לך יכולת לעשות פרצופים הנוספים, שהוא יכול להתלבש בכל הפרצופים שיש ממנו עד סוף של כל הסולם.
נתת איזושהי דוגמה של בונים איזשהו קיר, בונים איזשהו בית, ומהרגע שהשלמת את הבנייה הזאת, כבר יש איזשהו חלחול של מים לתוך הסדקים.
כי זה עדיין לא הגעת לגמר תיקון הסופי. אז ודאי שתהליך הזה שעשית, עשית אותו, נכון, יפה, אבל הבית הזה לא, 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 לא בית השלם. נו, אז מה? זה לא מלכות השלמה. זה רק מלכות שנכללת בבינה. עכשיו את צריכה לרדת יחד עם התכונות הבינה בחזרה לתוך המלכות, כדי להתקלל עם המלכות עצמה, לא מלכות שעולה לבינה.
במעבר שהוא לא תיאורטי, שהוא לא במחשבה, שהוא לא פילוסופי כמו שאתה קורא לזה, אנחנו עוברים איזשהו חתך בין... בין נאמר בינה או טוב לגמרי לבין מלכות או הרצון הרע לגמרי. איפה אנחנו רואים שם את המעבר הזה בצורה, נקרא לזה, לא פילוסופית, כמו שאתה קורא לזה? איפה המעבר הזה? הרי אנחנו רואים שהחיים...
אתה זורק אלף מילים, אני לא מבין. אתה יכול לדבר בצורה חתוכה פשוטה. איפה המעבר בין מה למה? שתי מילים תגיד לי, בין מה למה?
בין הרצון שלי לבין התקללות ברצון של הזולת, נאמר, של החיצון. אנחנו מדברים על זה, על ההתקללות הזאת.
התקללות שלך ברצון של הזולת נמצא בך, שאתה נכלל מרצון של הזולת ובונה בפנים את המודל, איך אתה יוצא ונכלל עמו בצורה החיצונית. קודם אתה צריך לבנות בך את הצורה הפנימית. זה נקרא, נגיד, שמסך עולה ממטה לטבור, לראש דסק, ובראש דסק בניק ועיניים עושה זיווג חדש, שזה לא שייך לסק, זה כבר פרצוף השערות. אז עליון בונה בתוכו קודם כל מודל של, שלפי זה הוא יורד אחר כך ומטפל בתחתון בפועל. אם אין בעליון דמות הקטן, כן? הוא לא יכול להתייחס אליו נכון. הוא חייב לדעת את הילד הזה. כן? לכן, מי מטפל בילדים? צריכים לטפל ההורים בעצם, ולא אנשים ככה זרים. גננת בגן ילדים, מטפלת בילד שלי, למה? בעצם זה לא, זאת לא צורה נכונה. זה מעין ברירה, ככה נעשה. השלב הזה הוא עוד מעט ייגמר. תוך כמה, תוך שם 100-200 שנים האחרונות. אבל בעצם, גם לפני זה לא היה וגם זה לא יהיה. מה פתאום? זה ההורים חייבים לטפל בילדים. זה... טוב, פעם נדבר על זה. כן.
אנדרי מפיטר חוזר לנושא של להצדיק את הבורא. הוא שואל, מה זה להצדיק את הבורא בדרגה שלנו? איפה ניתן לקבל כוח הזה כדי להצדיק?
זה שני דברים. איפה ניתן? ניתן בכל רגע ורגע. שאם אדם מקבל חיזוק מהסביבה ומחזיק את עצמו שכל מה שיש בעולמו כל מה שהוא מרגיש, כל מה שמתואר בו, זה בא לו מהכוח אחד שאין עוד מלבדו. אז נמצא כבר מול הבורא. ועכשיו רק השאלה, עד כמה שיכול להחזיק בזה, שזה נקרא להצדיק את הבורא. אי אפשר להחזיק את הבורא ללא להצדיק. זה תלוי בזה. או לא. לא. זאת אומרת, העיקר כאן הסביבה, שהיא צריכה ממש להביא לאדם את ההרגשה הזאת. אצלנו, אחרי כנס האחרון, עדיין ישנה כזאת הזדמנות. עד כמה אנשים נמצאים בהתמדה על זה או לא, תלוי בהם. זה מה שאני אמרתי, שחסרה לנו הרגשת הבורא. אנחנו צריכים להביא אותו לתוך הרגשת שלנו, לתוך החיבור בינינו, ואז זה יתקיים. נו, עד כמה שמצליחים, אסור לי יותר להתערב. כן.
העניין של הקושי של הצדקת הבורא הוא שאנחנו מקבלים את זה אחרי שקודם כל האגו שלנו גדל. והאגו שלנו גדל, הוא מקבל קודם כל את הנפח הגשמי שלו.
אם אגו שלך קטן, אין לך איפה לראות, להרגיש, להבחין את הדברים האלה. אתה חייב להיות קצת יותר גדול, יותר אגרסיבי, יותר קמצן, יותר רוצה, יותר ככה. אתה חייב להיות גם כן, לעבור כבר כמה שלבי התפתחות, אחרת אתה לא מזהה את הדברים. כן? נו.
אז איך אני יכול להצדיק את הבורא? כי אני נמצא במצב שבו אני מאבד את מה שהיה לי לפני כן.
לא דורשים ממך שאתה תצדיק מעצמך. ודאי שלא. אם אתה מרצון לקבל, אם כל ההבחנות שלך מתעוררות מהשבירה, אתה לא יכול להצדיק אותו. אם כן, רק מפחד. שאומרים לך ככה, אם לא תצדיק את הבורא, תראה שם דלת לגיהנום, מציירים לך כל מיני דברים רעים עם הצרות בעבודה, בריאות, משפחה, לא יודע מה. כן, אני לא מדבר עולם הבא, מה שאת כל התמונות האלה, שקר גדול, אבל נגיד. ואז אתה מפחד. זה לא נקרא שאתה מצדיק אותו. אתה מנשק את המקל שנותנת לך מכות, זה ברור. אלה, להצדיק את הבורא זה על ידי הפעולות שלך שאתה עושה בקבוצה, בהפצה, בכל מיני פעולות שבהם אתה משקיע כדי לקבל כוח הצדקה, שאתה רוצה להצדיק. שיבוא אליך טבע חדש שמתוכו אתה כן תצדיק.
זאת אומרת, אם הבנתי אותך נכון, אני צריך בהתנחתות שבין שאני מרגיש שאני נפלתי לבין זה שאני קצת מחובר יותר, לבנות לעצמי איזשהו כאילו רצון חדש להתמודד בשלב
הבא. אתה רוצה רצון חדש, לא להיות תלוי בעצמך, להצדיק אותו מה שלא יהיה, שיתגלו לי לא חשוב איזה מצבים בעבר, מה שהוא עשה, ובהווה ובעתיד. אני רוצה להצדיק אותו למרות הכל. אני לא יודע איך. בוא נגיד ככה, רוצה כך. נו.
איך אני צריך להתייחס לתסכול שאני מגלה שאני לא מצליח?
לבקש שתצליח, לבקש. בא הכוח ונותן לך את היכולת.
אבל זה לא נעים, זה הרגשה שאתה כאילו תלמיד שנכשלת.
לא, כי זה הטבע שלו. במה אתה נכשלת?
שברגע שאתה היית באותה מקום, שהיית בחושך, לא הצלחת לבנות מעצמך את התפילה הנכונה.
אתה לא היית צריך להצליח, מי אתה שאתה מצליח לבנות משהו?
אני לא יכול לקבל את זה, כי
אני מבין שאתה לא יכול לקבל את זה, כי בשביל זה צריכים ממש לרדת להכנעה גדולה אישית. שאתה מסכים עם זה שאתה סמרטוט. ממש.
מה זה סמרטוט?
סמרטוט שאין לך מעצמך שום דבר טוב. ואתה תלוי ב-100% בו. שאתה צריך להתרוקן ממה שיש לך לגמרי, ואז אתה יכול לגלות שאתה פשוט מקום ריק.
זהו?
וזהו. ומה שבורא עשה, הוא מילא אותך בכל מיני דברים שנקראים יצר הרע.
תעשה בי מה שאתה רוצה.
זה כבר עיבור.
תודה.
חבר'ה, אנחנו צריכים, אני מצטער, נעבור עוד שתי שניות, נו? עוברים לזוהר.
נעבור לחלק הבא של השיעור.